כל חי אונליין, 93fm.co.il. הולכים בסמטאות החורבן, עם הרב ישראל גליס ויעקב גרוטקה.
הולכים בסמטאות החורבן, חזרנו לשעה נוספת, אני יעקב גרוטקה, יחד עם הרב ישראל גליס. אנחנו עולים כלפי מעלה אל הבתים שבהם התגוררו היהודים בימי חורבן בית שני. הרב ישראל גליס, איפה אנחנו?
אז הגענו לרובע, מה שקרה, רובע ההרודיאני, שזה בחלק העליון של ירושלים, שפה ישבו למעשה, בחלק הזה ישבו הכהנים. יש הרבה ממצאים שנמצאו שזה מוכיח שפה ישבו הכהנים, אבל כשעלינו למעלה, עלינו בחורבן אחד, עלינו בתוך התעלה, איפה ששם הייתה המלחמה, שם היו המורדים, וחורבן אחד, עלינו לחורבן שני, אנחנו בתשעה באב, אנחנו מתמקדים ברובע ההרודיאני בחלק של החורבן. אנחנו יוצאים בבית ומחזיקים, רואים את האפר, את האפר של השריפה שהיה בזמן בית המקדש. ואז אנחנו, את מי אנחנו מביאים, פוגשים כאן?
נו, את מי?
את פנחס רפאל, מנהל הדרכה במוזיאון ואור ארכיאולוגיה, שאני מכיר אותו מסבא שלו.
עכשיו, פנחס רפאל, אתה נמצא איתנו כאן, אפשר לומר, במקום שאולי הכי יכול לתת לנו ולמאזינים את הביטוי לחורבן. אנחנו נמצאים ממש מול אפר מימי חורבן בית שני. בוא תספר לנו קצת על המקום.
נכון מאוד. כמו שאמר הרב גליס, אנחנו נמצאים בעצם מתחת לרובע היהודי ממש. מתחת לבתי הרובע היהודי המתחדש, אנחנו יורדים אל שכבת התת קרקע ומוצאים כאן מתחם מאוד מאוד גדול של בתים. כל המתחם הזה הוא בא ונותן לנו מבט אל המאה השנים האחרונות של ימי בית שני. הרובע הזה נקרא הרובע ההרודיאני, כי שוב, הוא מתייחס מהתקופה ההרודיאנית עד לתקופת החורבן. תקופת החורבן אנחנו מדברים על שנת 70 לספירה. מה קורה פה? מי האנשים שגרים פה? אנחנו, אם אנחנו נסתכל על הבתים המוצאים שאנחנו גרים בסביבה שלהם, אנחנו נגיד שהם מחשבים בתים גדולים, אנחנו נגיע לבתים של 150, 200, 300 מטר, זה כבר בית מאוד גדול. אנחנו מגיעים כאן לבתים שהגודל של הבתים נע בין 400 ל-600 מטר. זה מדהים. וכל האנשים האלה שיצאו מהמרכז של עיר דוד, במקום שממנו עליתם, ועלו אל הגבעה המערבית, הם האנשים שיכלו לאפשר לעצמם לגור כאן.
זאת אומרת, כאן גרו היהודים העשירים בתקופת בית שני.
נכון. אני לא יכול להגיד שרק הכהנים גרו פה, כי גם אנשים עשירים גרו בירושלים בגבעה המערבית. אחד הדברים שאנחנו רואים כסימן מובהק לבית יהודי, זה אנחנו מוצאים מקווה בקומת המרתף. היום, בשכונה שאני גר בה, בשכונת קטמון בירושלים, יש איש עשיר שהוא לא כהן, שיש לו מקווה בתוך הבית.
אז זאת אומרת, זאת אומרת שהעשירים בעצם בנו להם בתוך הבית,
כן,
מקווה טהרה.
כן, וזה לא מקרה בודד, יש כמה וכמה כאלה. ואם אנחנו מסתכלים כאן על האזור הזה של כל המתחם הזה, אנחנו הולכים אחורה ואנחנו הולכים למדרשי חז"ל. על מה חרב בית שני? על מה חרב?
קמצא ובר קמצא.
בדיוק כך. מה כתוב בגמרא? מצביע לנו, אין לנו שם של אדם. איש עשיר היה בירושלים. כנראה היה לו בית מאוד גדול. כשאני לוקח אותך לסיור גן בפרווה הרודיאני, ואני מושיב אותך במרכז הבית, בסלון הגדול הזה של הבית הזה שאנחנו נמצאים כאן ליד, ואני אגיד לך שכאן זה קרה. אתה יכול להאמין לי או לא? יכול. הסיפור המדהים הוא שזה קרה בבית, בירושלים, וכאן אני יוצא מהסיפור של שנאת החינם שהייתה פה. קמצא ובר קמצא זה דוגמה מובהקת, וכשילדים מגיעים לכאן, וכשחיילים מגיעים לכאן, וכשאנשים זרים מגיעים לכאן, ושומעים את הסיפורים של ימי הבית השני כאן מהמקום הזה, אני חושב שהם בעצמם מצליחים להלביש את הקירות, ואת הצבעים, ואת התקרה, ואת ברכות המים כאן, ואת המקוואות, ולהחיות אותם ממש עם הסיפורים שאנחנו מספרים כאן במקום הזה.
זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו ממש ברגעים אלו עומדים על פסיפס בבית שבו התגורר קמצא.
למה לא? למה לא?
בהחלט, אם הוא היה עשיר, אז הוא התגורר פה בחלק הזה של העיר.
כן, הוא היה מעשירי ירושלים.
בבתים האלה לא רק מצאו מקוואות, אלא מצאו גם למעלה על הגגות מקומות לרחצה, אמבטיות לרחצה. היו אנשים עשירים שמלמעלה גם היה אמבטיות לרחצה. הדבר המעניין שמצאו פה במקוואות, כי בא למקווה, אתה רואה שיש שלוש או ארבע מדרגות לרדת, ופתאום יש מדרגה רחבה, ואז נכנסים לתוך המים. נשאלת השאלה, מה פתאום המדרגה הרחבה? ואז התברר שיש תשובה בחתם סופר. בחתם סופר נשאל שאלה לגבי אישה שרוצה ללכת למקווה, שאו שהיא נמוכה או שהיא צולעת, והיא מפחדת להיכנס למקווה.
עושים למדרגה הרחבה.
עושים למדרגה הרחבה. החתם סופר, בראייתו העמוקה, זכה לדעת למה שהיה בתקופת בית המקדש. שבתקופת בית המקדש היו פה מקוואות כאלו, עם שלוש או מדרגות ומדרגה אחת רחבה.
עכשיו, כל הסיפור שבעצם שורש החורבן, חורבן בית שני, קמצא ובר קמצא, אנחנו בעצם רואים כאן מול העיניים את האפר
של השריפה.
מה הסיפור של האפר הזה? הוא בעצם הגיע מאיפה?
לפני שנגיע למה הסיפור של האפר הזה, יש לי, ככה אני רואה את הדברים מבחינת האפר. כשאנחנו מדברים על הגלגול שירושלים עוברת מימים של החורבן עד לגלות היהודים וחזרת היהודים, ועכשיו עם הקמת מדינת ישראל, אני אתייחס למילה שאמרת עכשיו, המילה אפר. אם אנחנו ניקח את המילה אפר, נסכל את האותיות שלה, למה אנחנו נגיע? פאר. מתוך הפאר העצום שניבט מכל פינה כאן במתחם הזה של הרובע ההרודיאני, אנחנו רואים את העוצמה של החורבן, של האפר, של החורבן שהיה כאן ממש עם השריפה האדירה שפורצת כאן. וכשאנחנו עולים למעלה, קומה אחת למעלה, אנחנו רואים את ירושלים בבניינה. אנחנו רואים שוב את הפאר של ירושלים. וזה הגלגול היפה שאני רואה בירושלים. מה שאנחנו רואים כאן בעצם, האפר שאנחנו רואים כאן ממש לרגלנו, לידינו, זה בעצם העצים שהחזיקו את התקרה מעל הקומה שאנחנו נמצאים כרגע. ואנחנו יודעים שבית המקדש חרב בשריפה אדירה בתשעה באב. חודש ימים לאחר מכן, בחטא באלול, הרומאים מצליחים להגיע אל הגבעה המערבית ולשרוף את בתי היהודים שגרו כאן בגבעה המערבית.
זאת אומרת, חודש לאחר חורבן הבית עצמו,
נכון.
הם שרפו את כל האזור הזה שאנחנו נמצאים
נכון,
בו כרגע.
נכון.
וזה
להם,
היפר.
לקח להם חודש שלם.
קירות של שריפה.
לקח להם חודש שלם, כי אנחנו, אם אתה מגיע מאזור הר הבית לאזור הר ציון, שאנחנו כרגע נמצאים במורדות הר ציון, יש מתלול, יש תלולית מאוד מאוד גבוהה לטפס עליה, ולקח להם הרבה זמן בעצם לכבוש את כל האזור הזה. וכל מה שנפל כאן, התרסק על הרצפה, הסימנים של השריפה כאן על הפסיפס, והסימנים של הפסיפה, של השריפה על הקירות, הכל זה כתוצאה מאותה שריפה אדירה שקרתה כאן בחטא באלול. הפאר הפך לאפר, ואנחנו כולנו תקווה שהפאר שמעלינו יישאר לעוד הרבה הרבה שנים קדימה.
עכשיו, בדרך לכאן, אנחנו ראינו מנורה, מנורה על הקיר, וראיתי שעצרת והתרגשת. מה היה שם במנורה הזו?
טוב, א', אנחנו צריכים להבין מה המנורה מסמלת. האמת, יש לי עכשיו צממורת כשאמרת לי שהתרגשתי, כי אני עכשיו נזכר שהתרגשתי. יש המנורה על הקיר, ואנחנו צריכים להבין מה זה המנורה. המנורה מסמלת יותר מהכל את סמל החורבן. היא נמצאת על גבי שער טיטוס ברומא. על גבי כתפיים של יהודים שגולים, ועם עוד כלי המשכן, ניסית החוצה מארץ ישראל לגולה. וכשאנחנו מסתכלים כאן על המנורה הזאת, יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים על מנורת הכנסת למשל, או על המנורה שבשער טיטוס, אנחנו רואים שהבסיס שם הוא מדורג. וכאן, ממש על קירות אחד הבתים, נמצאה חריטה של מנורה, עם הפרחים ועם כל היתורים של המנורה. הדבר שמאוד מאוד סביר להניח, שמי שחרט את המנורה הזאת, הוא היה בבית המקדש. הוא ראה את המנורה.
זאת אומרת, הוא היה בבית המקדש, הוא ראה את המנורה, והוא הלך, הגיע הביתה, חרט, והנה, את החריטה שלו אנחנו רואים ממש כאן מול העיניים.
כן, תחשוב על זה שאבא הכהן, מגיע הביתה, חורט את המנורה ומראה לילדים שלו את המנורה שהוא מטיב כל בוקר. זה מה שכל כך יפה בדבר הזה. ולחשוב שבאמת אנחנו לוקחים את הסמליות הזאת מהמקדש, מחורבן המקדש, מחורבן רומא, וכשאנחנו מגיעים לכאן לארץ ישראל, מה הסמל שאנחנו לוקחים לנו כסמל המדינה? סמל המדינה שלנו הוא מנורה. מה שבעצם היה הסמל של החורבן הופך להיות לנו הסמל של תקומה.
עכשיו אנחנו תוך כדי הליכה במתחם הזה שכולו מעיף אותנו כל כך הרבה שנים אחורה אל הימים של חורבן הבית השני. אני רואה פה הרבה בתים עם פסיפס. מה בעצם הסיפור של אותו פסיפס? אני רואה גם כמה שכבות.
פסיפס זה חלק מאומנות וחלק מתרבות שהייתה קיימת באותם ימים. אדם שרוצה להביע עושר מביע את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת בתוך הבית. אתה היום רוצה לראות כמה עשיר הבן אדם, אתה נכנס אליו הביתה, אתה רואה את ארונות המטבח שלו, אתה רואה את המיטות שלו, אתה רואה את הציורים על הקיר. באותם ימים אנשים עשו פסיפסים על הרצפה. והפסיפסים על הרצפה, מה שמאוד מאוד מייחד אותם דרך אגב, זה שהם ללא דמות. יש להם רק צורות גיאומטריות או צורות של כל מיני דברים שניבטים לנו כאן מהממצאים הארכיאולוגיים, אין להם דמות. אבל בהחלט, פסיפסים מאוד עשירים. אנחנו רואים אותם בקומת המרתף, רואים אותם ליד האמבטיות. דרך אגב, הזכרנו עכשיו אמבטיה. אמבטיה בבית לפני 2000 שנה? איזה סממן מובהק מזה יש לאושר? ואנחנו מדברים על הפסיפסים שאתה יוצא מאמבטיה ודורך עליהם, ואנחנו עולים לקומת הסלון. אנחנו עולים לקומת הסלון. ומקומת הסלון אנחנו רואים את הפסיפסים, בוא נאמר, המשודרגים, שכל משפחה כאן שדרגה לעצמה מפסיפס יותר עשיר באבנים קטנות יותר, יותר עשיר, יותר צבעוני, אל פסיפסים יותר מפוארים. התופעה היא כאן באמת ממש מפוארת.
רב גליס, אתה רואה את הדברים? הדברים לא חדשים לך, נכון? היית פה, ולמרות זאת, כל פעם שאתה מבקר כאן, עדיין זה מרגש אותך ומצמרר אותך.
בהחלט, זה מתרגש, ומסתכל על כל מה שנמצא פה, זה חוץ ממקוואות ומטבעות שמצאו פה וכן הלאה. יש גם את הקדים שמצאו פה, מצאו פה כל מיני קדים מעניינים. יש פה הרבה מצאים מעניינים.
אנחנו ממשיכים גם לצעוד יחד עם הרב ישראל גליס, ואנחנו רואים בהמשך בכניסה לאתר כלים שבעצם מצאו ממש כאן, כלים מימי בית שני. מה הם אותם כלים?
נכון, אתה היום נכנס למטבח, בוא תסתכל למשל על הארונית הזאת.
כן.
יש כאן כלים מאוד מאוד מפוארים. אלה כלים מיובאים. מי יכול לייבא כלים? רק אנשים עשירים.
מאיפה הביאו אותם?
מיוון, מרומא. כן? אנחנו מסתכלים על הכלים, אני חושב שגם היום, אני בטוח שהנשים שלנו לא היו מתנגדות לשים את הכלים האלה על השיש במטבח. תראה איזה יופי של כלים.
הכלים האלו בעצם הביאו אותם מרומא,
ומצאו אותם כאן.
ומיוון, בימי הבית השני.
נכון, נכון. יש להם שם, הכלים האלה נקראים טרה סיגלטה. והם כלים שמתוארכים למאה הראשונה לפני הספירה ולמאה הראשונה לספירה.
מדהים. בואו נתקדם לכלים.
כלים נוספים שאנחנו נתקלים בהם כאן, אלה הם כלי אבן, ספלים מאבן. תעשיית האבן בכלל, בשנים האחרונות שבית המקדש השני קיים, הייתה מאוד מאוד מפותחת. ואם אנחנו מנסים להבין למה, מבחינת ההיגיון זה לא הגיוני. הרי בן אדם שהולך להקים מפעל כלים, הוא לא יעשה את זה מאבן. זה קשה לייצר, זה יקר לייצר, אם נשבר אי אפשר לתקן. אז למה דווקא אבן? ואז אנחנו הולכים לעניין של טומאה וטהרה. כלי אבן לא סופגים טומאה. וברגע שאנחנו מבינים את המשמעות הזאת, אנחנו גם עושים אחד ועוד אחד ומחברים ומבינים למה יש כאן תעשייה כל כך גדולה של כלי אבן, והרבה מאוד כלי אבן שנמצאו בכל החפירות באתר הזה.
הנה, אני רואה שכאן יש פסיפס שגירדו אותו, ומה היה מתחת לאותו פסיפס שאנחנו רואים כרגע?
אנחנו נמצאים עכשיו ליד אחד הבתים במרכז האתר, ובמרכז האתר יש כאן טרקלין. זה בעצם הסלון של המשפחה הזאת, ואנחנו יכולים כאן לראות בפינה את השולחן עם הרגל המשולשת שעליה מונחת, בוא נאמר, פלטת שיש, וזה עוד סימן לפאר. על הפלטה של העץ כאן, של הקרש מולנו כאן, הייתה מונחת האוכל. ומשרתים היו מסתובבים עם השולחן העגול, לוקחים את האוכל מהפלטה הגדולה, וכך היו הולכים ממיטה למיטה שכאן האדונים היו מסבים עליה, וככה הם היו משרתים אותם ומגישים להם את האוכל. הפסיפס הזה הוא סיפור מאוד מעניין. מגיעים לכאן, חופרים את האתר, ופתאום מגלים פסיפס באמת מרשים ומהודר מאוד. אבל רואים שהוא נמצא מעל שכבה לא טבעית. מקלפים את הפסיפס בשיטה מאוד מאוד מיוחדת של קילוף פסיפסים, ומתחילים לחפור מתחת לפסיפס, ומה מוצאים מתחת לפסיפס? עוד פסיפס פחות מרשים, פחות מפואר מזה שהיה מעליו. מה המסקנה שלנו? משהו מאוד אנושי. אותה אישה, אותה גברת, או אותו אדון, שחשקה נפשו לשבת בסלון עם פספס מפואר יותר, פשוט מכסה את הפספס הקדום, שהוא פחות מרשים, פחות מרשים, פחות מפואר, וכאן עושה לעצמו פספס עם אבנים קטנות יותר, עם צורות יותר יפות, עם אבנים צבעוניות יותר, וזה מה שאנחנו רואים ממש כאן לעינינו.
והפסיפס שהיה בשכבה התחתונה, אני רואה אותו פה על הקיר.
נכון, ממש ממול, על הקיר, אפשר לראות את הפסיפס הקדום שנמצא מתחת לשכבת האפר כאן.
זה קשה להעביר למאזינים את מה שאנחנו רואים.
נכון.
אבל אנחנו ממש נמצאים בתוך בית של יהודים עשירים, עמידים, שחיו כאן ממש בימי הבית השני ובימי חורבן הבית השני. הנה, אני רואה פה את המקווה, שבכל בית היה מקווה, אני רואה פה את האמבטיה שהרב גליס דיבר עליה, נכון?
אמבטיה, בהחלט.
שמסמלת את העשירות.
לא רק מקווה אחד אתה תפגוש פה בכל בית, וחוץ מזה, אני חושב שבעצם השיח הזה פה שלנו, אנחנו רוצים לגרות את המאזינים להגיע לכאן, לא?
כן.
אני מכיר תשעה באב, אז אנשים שיבואו לפה, במקום תל בכל מיני מקומות אחרים, יש להם מה לראות בירושלים.
איפה אנחנו נמצאים בעצם? לא אמרנו להם. אנחנו מדברים על תקופת בית שני. היום ב-2016, איך אנחנו מגיעים לפה?
אז אני אגיד לך, כשמגיע, אתה מגיע לעיר העתיקה, אתה מגיע לרוב היהודי, לבית הכנסת החורבה, כולם מגיעים לבית הכנסת החורבה, תצאו מהשער המזרחי של בית הכנסת החורבה, אתם מגיעים לכיכר הרובה, מולכם יש את רחוב הקראים, זאת אומרת, אתה ימינה קצת, רחוב הקראים, אחרי 20 מטר הגעתם לרוב הרודיאני.
נכון.
ואיך קוראים למוזיאון?
מוזיאון או מוזיאון וואהו. זה המשפחה שתרמה את המוזיאון, אבל בגדול זה נקרא הפרוור ההרודיאני, הרובע ההרודיאני. ככה אנשים מכירים אותו.
עכשיו פנחס, אתה יודע, אתה נמצא פה כבר כמה שנים, שנתיים אתה חי פה את המקום. תשמע, לא כל יהודי זוכה כל יום להסתובב בבתים לפני 2000 שנה, בבתים מימי בית שני. איך התחושות האישיות שלך?
הסיפור האישי שלי באמת סיפור מעניין, אני כרגע לא אשתח אותו, אבל אני כל הזמן אומר למשפחה, לחברים, שברגע שאני נכנס מעבר לחומות העיר העתיקה, אני מדבר אחרת, אני מרגיש אחרת, אני מתרגש אחרת. וכשאני מגיע לרובע היהודי, הסיפור לדעתי מתעצם עוד הרבה יותר. ואני רוצה לספר סיפור שקרה לי ממש לא רחוק מכאן, בבית כנסת החורבה ברשותך. עשיתי סיור למשפחה שבאה לחגוג בר מצווה בבית כנסת החורבה, והסבא המבוגר של המשפחה הזאת היה ביחד עם המשפחה, חגגו, ומיד לאחר טקס בר המצווה עשינו סיור. סיימנו את הסיור, יצאנו החוצה לרחוב היהודים, אני המשכתי ללכת לכיוון היעד הבא שלי, ופתאום אני שומע צעקות מאחוריי, פיני, 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 במבטא אמריקאי. רץ אחריי הסבא. אמרתי לו, כן, שכחת משהו, אתה רוצה שאני אעזור לך? הוא אומר לי, לא שכחתי שום דבר. הוא תופס אותי חזק חזק ביד, מוביל אותי איתו, והוא אומר לי, בוא איתי. אמרתי לו, לאן? אמר לי, בוא איתי. הוא מכניס אותי לאחד מהחנויות פה, והוא אומר לי, עכשיו אתה קונה איתי תפילין, ואתה מניח לי תפילין בכותל. הוא אומר, אני מגיל 13 לא הנחתי תפילין.
וואו.
כן.
זאת אומרת, הבן אדם הניח תפילין אחרי כל כך הרבה שנים שהוא לא הניח, ומה שהביא אותו לזה זה דווקא החורבן.
זה הסיור.
דווקא המקום הזה שהוא ראה את מה שהיה פעם.
הוא אומר שהוא הכי התרגש בקומת הארכיאולוגיה של בית הכנסת, ששם הוא הבין, כי אמרתי לו שאני קורא לסיור הזה מחורבן לבניין, כי אתה, מקומת הארכיאולוגיה שאתה רואה שם את חורבן ירושלים, אתה עולה למעלה ואתה רואה את בניין ירושלים, אז אתה מבין איזה מהלך עם ישראל עבר כאן.
עכשיו מה הכלים? כן, הרב גליס.
אני חושב שפיני היה מאוד מתרגש להביא את הסבא שלו הגדול. הסבא שלו חם יעקב.
רגע, הרב גליס, אתם מכירים? כי לא ידעתי שאתם מכירים.
הסבא הגדול שלו היה חם יעקב דבר
שלו. אתה מכיר את פיני? מי זה היה סבא שלו?
יעקב דברשווילי, רבה הראשי של יהודי גרוזיה. להביא אותו לפה, להגיד לו, סבא, חלמת, הבאת את יהודי גרוזיה לארץ ישראל, בוא תראה לאיפה הבאת אותה.
זה לא ידעתי מכל הסיפור פה, כן. שהרב גליס מכיר, כן. את הסבא שלך, ורגע, ובסוף תגיד גם שאת המשפחה שלו.
הרב גליס הוא לא רק מספר סיפורים ואיש ידוע, הרב גליס הוא גם היה עושה חסדים מאוד מאוד גדולים עם העדה שלי כשהגיע ארצה, והוא היה מאלה שקיבלו אותנו ועזרו לנו להיקלט כאן בירושלים בעיקר, בצורה מאוד מאוד מסבירת פנים, ואנחנו בטוח מוכרים לו המון המון תודה על זה.
גם אנחנו וגם המאזינים.
הייתי בתקופה הזאת שהייתי מדי גרוזיה, הייתי בקוטאיסי, בקולשי.
אני חושב שצריך תוכנית מיוחדת לעניין הזה. אבל בוא נחזור לחורבן, בוא נחזור לתקופה. מה אנחנו רואים כאן מול העיניים? בוא תנסה, פיני, לתאר למאזינים מה אנחנו כרגע רואים מול העיניים פה על המדף מזכוכית.
רק כדי לתת רקע, אתם באתם מעיר דוד דרך התעלה, נכון? אנחנו נמצאים כרגע מבחינת המתחם הפיזי בין שתי רחובות. אנחנו נמצאים בין הקרדו הביזנטי לבין הרחוב הראשי של ירושלים מתקופת בית המקדש השני. אותם אנשים שבעצם בנו את הקרדו הביזנטי, מבחינתם הדבר שהיה הכי חשוב להם, אין נוכחות יהודים באיליה קפיטולינה. אני אומר איליה קפיטולינה זה ירושלים. ירושלים כבר אין לה את השם ירושלים, יש לה שם של עיר אלילית פגנית, ובאותו אותם רגעים שהרחוב הראשי הקרדו נמצא ממש כאן מערבית לנו, הרחוב הראשי של ירושלים בימי בית המקדש השני מכוסה בערימות של אבנים שנפלו מבית המקדש, נפלו מהכותל המערבי. זה אומר יש כאן שתי רחובות, אחד מתאר את החורבן והשני מתאר את בוא נאמר ככה את האין ירושלים כאן. והיום אני נורא נורא מתרגש כל פעם שאני עומד ברחוב הראשי כאן בחוץ, ואני נזכר בפסוקים מספר זכריה. זכריה פרק ח' פסוקים ד' והי, אנחנו מדברים על כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, וחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. נכון,
עכשיו אתה מדבר על ירושלים.
זה הכלי אבן שהוא דיבר עליהם.
אנחנו רואים פה כלי אבן מהתקופה של בית שני, שאנשים השתמשו בהם בבית. אנחנו רואים פה כוסות וצלחות וספלים.
לגמרי.
ומשקולות.
נכון, משקולות, נכון, לגמרי. יש כאן תעשייה מאוד גדולה. הורדוס, בתקופה שלו, ירושלים הופכת להיות עיר מאוד מאוד עשירה, מפוארת מאוד, שמושכת אליה מאות אלפי אנשים, גם יהודים וגם לא יהודים. אז המסחר כאן הוא נהיה מאוד מאוד ער. אנשים סוחרים ואנשים משתמשים במשקולות. למשל, יש כאן משקולת מאוד מאוד מעניינת. יש כאן משקולת עם כתם שחור על המשקולת הזאת. למה? הסיפור של המשקולת הזה כזאת, זו משקולת אבן, שכנראה עם הימים היא נשחקת, אז היא מאבדת את המשקל המקורי שלה. עכשיו, איך אומרים הפרסים, אלי אלי שלא ייגמר לעולם? אז כדי לא לזרוק את האבן הזאת, אז פשוט מדביקים לה עוד חתירת אופרת, וכך מחזירים אותה למשקל המקורי.
זו אבן שאנחנו ממש רואים אותו
כאן. כן, אנחנו רואים גם פקקים, הפקקים האלה שנראים כמו פקקי שם, זה פקקי אבן שהם היו סוגרים כל מיני כלי קיבול שהיו כאן. מה שאנחנו רואים כאן למטה זה שעוני כיס של פעם. תסתכל על שעון הכיס.
שעון השמש.
וואו.
זה שעון כיס. להבדיל מהשעון שיש לנו בזהורי חמה, או שיש לנו בשטיבלך של אגרה, בשערי חסד, יש לנו כאן שעוני שמש, שהם יחסית קטנים, ואדם יוצא למסע, הוא יכול לקחת שעון כזה איתו.
עכשיו, מצאו את אותם שעונים, מצאו בבתים בפנים?
כן, כן.
זאת אומרת, זה בעצם שעון הבית שהיה.
שעון הבית, או שעון שעולה רגל, בית או... כן.
עכשיו, מה הסיפור פה? אני רואה פה שעריות. מה זה? אני רואה פה חותמת.
זה חותמת. מתקופת החשמונאים, וזה חותמת.
זה חותמת מתקופת החשמונאים?
נכון.
כשאתה, בוא נאמר ככה, אם אתה עוצר של משרד התבואה בתקופה החשמונאית, אתה עוגר לעצמך כל מיני דברים, אז מה שאתה עושה, אתה פשוט מסמן לעצמך שהקד הזה שיש בו שמן, שיש בו זיתים, שיש בו תבואה, אתה פשוט מסמן אותו ואומר, אוקיי, זה שייך כרגע לבית המלוכה, זה שייך כרגע למשפחה כזאת וכזאת. אחד הידיות הכי מפורסמות שאנחנו מכירים, זה מתקופת בית ראשון, כשאנחנו מדברים על הידיות למלך, שהמלך חזקיהו עוגר את כל התבואה לקראת הגעתו של הצבא המפחיד כל כך של סנחרי והאשורי.
עכשיו, מה בעצם חרות פה בחותמת?
יש פה חותמות בכתב עברי קדום, אוקיי? בכתב עברי קדום, ויש כאן סימנים של, כל מיני סימנים של משפחות.
זאת אומרת, לכל משפחה היה סימן, כן. סימן משלה.
כן, ויש על אחת הכתובות כאן את הכתובת יהד, שזה בעצם יהודה, אוקיי? ומה שאנחנו רואים כאן זה נרות שמן, ומה שאנחנו רואים כאן, אלה הם בוא תגיד לי אתה מה לדעתך בקבוקון הקטן הזה? אוקיי, זה נראה כמו חנוכה, זה באמת נראה כמו איזה, בוא נאמר,
נר כזה.
כמו פמות, אוקיי, אבל זה לא פמות, זה לא פמות, זה בקבוקון בושם.
פשי.
כן, זה ממש בקבוקון בושם, שאת הבקבוקון הבושם הזה, זה מאוד מאוד סביר להניח שנמצא רק בבתים של נשים עשירות. וככל שהבקבוק קטן יותר, אז הבושם יקר יותר. אתה קונה לי אשתך בושם מדי פעם, לא?
כן, בוודאי.
כן, אז אתה בטח מכיר את ה...
אנחנו לקראת סוף הסיור פה, ומה התחושות שאני לוקח מכאן, זה בדיוק מה שאמרת ליד האפר, שרואים שמהחורבן הם הגיעו, זאת אומרת, אל החורבן הם הגיעו מהאושר הכי גדול. זאת אומרת, לא היה חסר להם שום דבר. הם היו עשירים, היה להם פה, אנחנו רואים פה שעריות של כלים, ממש בתים ענקיים של 600 מטר לבית, מטר מרובע, ופסיפסים...
ציורי קיר.
לא היה חסר להם שום דבר, אבל הסיפור של קמצא ובר קמצא, שנאת חינם, שממש, הסיפור הזה היה ממש כאן איפה שאנחנו עומדים, הסיפור הזה הרס את הכל, החריף את הכל, והדבר היחיד שנשאר מכל מה שאנחנו רואים פה, זה באמת אותם שעריות מאותם כלים.
אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו עומדים תוך תשעה באב, יוצאים החוצה מחוץ לרובע הרודיאני.
הרב גלי סוכטימי.
ורואים חיים, אפשר לראות, רואים חיים שלמים בעיר העתיקה, ברוך השם, אפשר לבוא לעיר העתיקה, אין מה לפחד, בעיר העתיקה יש
מסתובב. מי מפחד, הרב גליס?
יש אנשים שלא בעיר העתיקה.
תקופת החורבן, חששו פה.
אוקיי, אחרי החורבן אפשר לבוא אחרי תשעה באב, ולטייל פה, ולראות כאן, ולהתרשם, ולחיות את מה שהיה בירושלים של פעם.
באמת, בתור נציג החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, אנחנו עובדים על מהלך שפעם כבר היה, אבל אני רוצה להזמין לכאן קהילה, ופשוט לשבת על הריצוף המקורי של הרחוב של ימי בית שני, שצמוד לכותל המערבי, ושם לקרוא את הקינות של לך. זה, שם לקרוא מגילת איכה ואת הקינות של תשעה באב.
זאת אומרת, בעצם לקרוא את הקינות... לומר את הקינות במקום שהוא הכי מחבר וקרוב.
הכי קרוב, הכי קרוב להר הבית, ובמקום שממנו רואים הכי הרבה את עוצמת החורבן.
אנחנו עכשיו רואים פה בית ממש ענק. זאת אומרת, זה בית אחד, כל המקום הזה הוא בית אחד.
בית אחד.
משפחה יהודית?
כן.
מה הגודל של הבית הזה?
פה אנחנו מדברים על הבית בגודל של 400 מטר, ואנחנו רואים רק את קומת המרתף שלו כרגע.
זה רק קומת המרתף,
כן.
המרתף היה נראה ככה.
וזה לא הכל. בפאר. יש לו המשך לכאן ויש לו המשך לשם. אנחנו רואים שהמגבלות של הבניין שמעל פשוט הגבילו את המתחם הארכיאולוגי כאן.
מדהים, מדהים איך אפשר פשוט בימינו, בשנת 2016, להתחבר לעוף אחורה.
תוך כדי הליכה אנחנו גם מבינים את הפתרון שנמצא כאן לכך שאפשר אכן יהיה להראות את הארכיאולוגיה ועדיין להמשיך את החיים ברובע היהודי של היום. איך עשו את זה? אז עשו, כאן מצאו זה סוג של פתרון ביניים. זאת אומרת שחופרים את הארכיאולוגיה, מאפשרים תקיעה של עמודים, מה לעשות בתוך הארכיאולוגיה, קירות בטון מסביב, וככה לבנות את הקומה מעל, וכשיש את הקומה מעל אפשר גם להחיות ולהשאיר את קומת הארכיאולוגיה לטובת תיירים, מבקרים ואוהבי ארץ ישראל.
אנחנו ממש עומדים עכשיו מעל מקווה.
נכון.
מקווה טהרה.
נכון.
ממש יש כאן מקווה טהרה, mm-hmm. אני רואה פה עוד מקווה והכל בבית אחד. Mm-hmm. אבגליס, לא היית רוצה מקווה בתוך הבית? מה? יופי, פנחס רפאל, מנהל ההדרכה כאן במוזיאון, תודה לך. תודה שחיברת אותנו לחורבן הגדול, תראה, אנשים עכשיו יושבים בבית, ומנסים לחשוב איך אנחנו מתחברים לחורבן. ואנשים לא מצליחים. כי אנשים לא באמת יכולים לעוף, לצאת מעולם הסמארטפונים והעולם המתירני, ולעוף למקום הכי טהור, הכי אותנטי של תקופת החורבן. ודווקא כאן, במקום שאנחנו נמצאים, שאפשר לגעת באבנים, אפשר לגעת באפר, אפשר ממש להריח את החורבן, להריח את האפר מהשריפה הגדולה של חורבן הבית השני.
אם אתם עכשיו בבית יצמים, תדעו למה אתם צמים.
לגמרי, אפשר להתחבר, אפשר להרגיש, ובעזרת השם שנזכה לראות בעיניים שלנו ממש עוד היום בבניין בית המקדש, ושנזכה לגאולה השלמה.
ושבבניין ירושלים ננוחם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ומי הרובע היהודי, המקום שבו התגוררו הכהנים והיהודים העשירים, אנחנו צועדים לכיוון הרובע המוסלמי, למערת צדקיהו. אנחנו צועדים יותר אחורה, ממש עוד בימי הבית הראשון, והרב גליס, יש תחושה בתקופה הזו של הפיגועים והטרור והערבוב הזה בין החורבן של פעם למה שקורה היום, ואנחנו עכשיו אפשר לומר אנחנו ממש מחוץ לשער שכם, מקום שלא כל כך נעים להסתובב בו בימים אלו, ואנחנו בדרך למערת צדקיהו.
נכון, בדיוק.
עכשיו אנחנו מדברים על מערת צדקיהו, ובשביל להבין מהי בעצם אותה מערת צדקיהו, אני רוצה לצרף אליך את דוקטור יאל דוידסון, שהוא מרצה בכיר במכללות האקדמיות אורות ישראל והרצוג, הוא חוקר ארץ ישראל ומחבר ספרי ירושלים. עכשיו אני רוצה לשאול דבר ראשון אותך, אייל, המאזינים שלנו חלקם שמעו על מערת צדקיהו, רדיו קול חי העביר כמה וכמה שידורים מהמקום פה, אבל לאותם אלו שלא יודעים מהי אותה מערה, בוא תיתן לנו ככה, תכניס אותנו פנימה אל אובי המערה, שננסה להבין מה קורה פה.
ירושלים מלאה בפלאים, מערת צדקיהו אחד מפלאי ירושלים, מערה אדירת ממדים, משהו שכמעט כמותו קשה לראות בכל הארץ, למעלה מ-200 מטר אורכה, כ-100 מטר רוחבה, לפעמים כ-15 מטר גובה, היא בעצם מסתרת על פני שטח די גדול מתחת לעיר העתיקה, מתחת לרובע המוסלמי למען דיוק, והמערה הזאת עוררה את סקרנותם ואת ככה ואת היצר הפתקנות של הרבה מאוד מהאנשים. הגילוי של המערה הזאת מתחיל, לפי מה שאנחנו, אולי אני אסתייג קודם כל, לפי הסיפור הרגיל, הסיפור של המערה הזאת מתחיל לפני למעלה מ-160 שנה.
160 שנה.
160 שנה. איזשהו גוי בשם דוקטור ג'יימס ברקלי, רופא אמריקאי, מסתובב כאן ברחוב שאנחנו יושבים בו כרגע, רחוב סולטן סולימן, שהיום רחוב סואן ורועש, אבל קשה לדמיין שפעם מי שרצה, לרב גליס בעצם סיפורים על זה, מי שפעם רצה לשמוע ציוד ציפורים ולנשום את האוויר הטוב של ירושלים, היה יוצא לפה לאזור הזה. היום הכל פה מאוד רועש וסואן, אבל פעם זה היה אחרת. והוא מסתובב ככה בשעות אחרי צהריים באיזה יום חורפי אחד, עם כלבו. השנה 1854, לא אמרתי, תפריש י' ד'.
לא מזמן.
זה לא כל כך מזמן.
לא 2,000 שנה, לא מזמן.
נכון.
לא, אנחנו פשוט עד עכשיו היינו תקועים לפני 2,000 שנה בחורבן.
הוא מסתובב פה עם הכלב שלו, ולפתע פתאום הכלב נעלם. והוא שורק לכלב וקורא לו, ולפתע פתאום הוא רואה את הזנב ממצבץ מתחת לחומה של העיר העתיקה, ממש קורא לנקודה שאנחנו יושבים בה כרגע. והוא רואה שהכלב יוצא מתחת לאדמה, והוא, בתור מי שחוקר, הוא עסק בחקר ירושלים, הוא אמנם הגיע פה למטרות נוצריות, אבל הוא נדבק בחיידק הארכיאולוגי, והוא מחפש וחוקר, והוא יודע שבירושלים אין סתם בורות. אם אתה רואה בור בירושלים, זאת אומרת שיש מאחוריו סיפור, יותר נכון מתחתיו. והוא חוזר לפה פעם נוספת, הפעם מצויד, כשהוא מחופש לערבי, הוא לא רצה שהשלטונות יחשדו בו. הוא מחופש לערבי, הוא יורד פה בחשאי, ומגלה פה את המערה הגדולה הזאת. האמת, בינינו לבין עצמנו, הוא בטח היה מתאכזב מאוד לדעת שכבר 300 שנה לפניו המערה הזאת הייתה מוכרת, יהודים ידעו על קיומה. אנחנו יודעים שבראשית המאה ה-16 רבי משה בסולה, שהיה יהודי תלקי שמסתובב פה בירושלים, מספר על המערה הזאת. רק מה, מאוד יכול להיות, זה כבר פירוש מדעי, זה לא כתוב בפורש בשום מקום, אבל השנה 1522, את החומה שמעלינו בנו בשנת 1538 עד 42, מאוד יכול להיות שעד שבנו את החומה עוד רואו את המערה הזאת, אחר כך שבאו העות'מאנים ובנו את החומה, הם פשוט הבינו שהחלל הזה הגדול מתחת לעיר העתיקה הוא יכול להיות מטרד בטיחותי, יותר נכון ביטחוני, ולכן פשוט החליטו לסתום את המערה. ומאז ועד כלבו של ברקלי, אף אחד לא ידע על קיומה של המערה.
זאת אומרת, הוא לא גילה את המערה, אתה אומר שלפני 300 שנה יהודים.
הוא לא באמת גילה, לא נספר לו את זה כדי שלא יתאכזב, אבל הוא לא באמת גילה.
עכשיו, רב גליס, אני כבר אחזור לאייל, מה אנחנו יודעים, מה אותם יהודים שלפני 300 שנה, מה הם ידעו על המערה בעצם?
תראה, ידעו על המערה, אני לא יודעת כמה ידעו על הנושא שצדקיהו, אבל מה שידוע למערה, מי שיכנס פנימה לתוך המערה, יראה שלאורך כל הדרך של המערה, כנראה שחצבו מפה אבנים, הביאו אותם לבית המקדש. אנחנו מדברים על חורבן ירושלים, מפה חצבו אבנים, ועל גבי גלגליות הביאו אותם לכותל המערבי, ככה בנו את הכתלים של הר הבית. והשיטה הייתה לקחת או תולעת שמיר או עץ כזה, לעשות חורים, והמים היו מטפטפים, האבן הייתה מתפוצצת, והם מסתתים אותה, ועל גבי גלגליות הם מביאים אותם לעיר העתיקה. זאת אומרת, לכיוון הר הבית ובית המקדש. אחרי זה הדביקו לזה סיפור של צדקיהו. צדקיהו ברח מכאן לכיוון יריחו. האמת שבתנ"ך מובא שצדקיהו ברח בין החומותיים, בין שני החומות. פה אין שני חומות. חומות למטה, של העיר, של עיר דוד, שהיינו שם, שם היה שני חומות, ויכול להיות שהוא ברח משם, אבל יכול להיות שהוא גם היה פה. הוא הלך מכאן וירד באיזשהו, למטה באיזשהו מרתף, והגיע שם לתוך, ברח לכיוון יריחו.
עכשיו, אתה לא בדיוק סגור על העניין הזה של צדקיהו, אתה אומר, יכול להיות שהוא ברח מפה. אני רוצה לשאול דווקא את האיש שמייצג, לפחות בדיון כאן, את המדע. צדקיהו היה פה או לא, ולמה בכלל קוראים לה מערה? מערת צדקיהו.
אני קודם כל בתור איש מדע, אני לא מתווכח עם המסורת. אף פעם. המסורת היא מסורת, וכבודה במקומה מונח. לגבי השאלה ההיסטורית, באמת כמו שאתה מבקש שאני אתייחס, אז קודם כל צריך לומר שבכתובים, כמו שאמר הרב גליס, צדקיהו ברח מבין החומותיים. ובאמת בין החומותיים בכלל לא אמור להיות פה, גם מבחינת הגיאוגרפיה של העיר. מה כן? יש לנו סיפור במדרש, בתנחומה, שמספר שצדקיהו ברח באיזושהי מערה גדולה. ברח במערה גדולה. ורשי, לא מדרש, רשי משלים את הסיפור בכך שהיה איזשהו, צדקיהו באמת ברח במערה שהביא אותו עד ליריחו, כך משלים רשי את הסיפור, והחיילים הקסדים, חייליו של מבוזרדן, רב טבחים, חיפשו ארוחת צהריים טובה, משהו לעשות קצת על האש, והם ראו איזשהו צבי ורצו אחרי הצבי, ולפתע פתאום הצבי קופץ איזשהו פתח של מערה, והם אחריו, והם רצים לתוך פתח המערה, ואת מי הם רואים? צדקיהו, וכך הם תפסו אותו. הסיפור הזה בעצם, לפי מה שאנחנו מכירים, אני מדגיש, כי יכול להיות שלרשי הוא מדרשי חזל שאנחנו לא מכירים, זה באמת יכול להיות, אבל המקור הכי קדום שמספר לנו על הסיפור של מערה שיוצאת מירושלים עד יריחו, זה רשי. ורק 300 שנה אחרי רשי, במאה ה-14 למניינם, זאת הפעם הראשונה שאנחנו במקורות ההיסטוריים פוגשים מסורת יהודית שמצביעה עם האצבע על המקום הזה, בשביל לספר את הסיפור הזה. זאת אומרת, השידוך בין הסיפור של רשי לבין הזיהוי הגיאוגרפי הזה מתבצע אך ורק לפני 700 שנה בערך.
עכשיו אתה מדבר על הבריחה של צדקיהו, אנחנו מדברים על באיזה תקופה?
המתחובים ממש חורבן הבית הראשון. צדקיהו היה מלך מלך יהודה האחרון.
וזה מאוד מעניין, כמו שהרב גליס הזכיר מקודם, המערה הזו שאנחנו נמצאים בה כעת, מערת צדקיהו, בעצם מחברת אותנו גם אל לפני החורבן, אל בניית בית המקדש בעצם. אתה אומר שמכאן הם העבירו את האבנים ואת הכלים, ומצד שני את הבריחה של צדקיהו בתקופת החורבן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חורבן, תשעה באב, אבלות, דווקא המקום הזה שאנחנו עומדים בו, אולי הוא מאפיין יותר מהכל, מכל מה שהיינו היום, את החורבן, כי יש פה גם את ההתחלה וגם את הסוף.
אתה יודע שבסוף המערה, בהמשך, כמעט לקראת סוף המערה, יש שם איזה נחל שיורד משם מים, או מישהו אומר, זה דמעות צדקיהו, כך קוראים לזה. דמעות צדקיהו. למה אני לא יודע, קוראים לזה דמעות צדקיהו.
זה מתבקש לכל המערה כך, אם זה הסיפור, כן.
עכשיו, אני אתן איזשהו סיפור אישי. לך, לאייל, למזינים, הסבא שלי היה מזקני חסידי ברסלב. הוא היה כל יום שישי, לקראת 12 בצהריים, הבית כבר מוכן לשבת, מה עושים חסידי ברסלב? הולכים למערת שמעון הצדיק, מוצאים ספר תורה, וישיבו ואומרים שניים מקרא ואחד תרגום. לקראת אחרי הצהריים של יום שישי, הולכים להתבודד. איפה אפשר להתבודד בירושלים? מערת צדקיהו. הוא ושלושה חברים מגיעים למערת צדקיהו. השער הזה, כמו שאתה רואה אותו, היה קיים. הם קשרו חתיכת חבל לשער, ועם החבל הם נכנסו פנימה, לתוך המערה, כדי שהם ירצו לצאת, המשכו עם החבל ונצאו החוצה. וככה קשרו חבל לדלת, ונכנסו פנימה, חבל אחריהם, לתוך המערה, בפנים
הם התפזרו. אתה מספר על סבא שלך.
כן, בפנים הם התפזרו, וצעקו גוואלד, ועשו את זה, כל מה שצריך לעשות בהתבודדות. ערבי שעבר באזור, ראה פה חבל קשור לזה, פתח את החבל, זכר אותו. והם מתוך המערה מתחילים לשחות את החבל, והחבל הולך אליהם. חושך, אי אפשר לצאת החוצה, אין נרות, אין שום כלום. מה עושים חסידי ברסלב? צועקים גוואלד. המזל שלהם שעברו פה שני שוטרים בריטים, שמעו צעקות מבפנים, נכנסו פנימה להוציא אותם. אם לא, הם היו נשארים שם עד היום.
זאת אומרת, גם לך יש איזה חיבור מאוד מאוד אישי למערה, כי יש סיכוי ש...
בהחלט.
בגלל המערה אתה לא היית קיים היום.
בהחלט. אני אחרי מלחמת ששת הימים, אני מיד, אחד הדברים הראשונים זה היה להגיע למערת צדקיהו, לראות את המערה, לראות את הסיפור. איפה היה הסיפור?
אתה יודע, זה מאוד מעניין הסיפור הזה, גם מההיבט של התודעה של המערה בעיני הציבור. היום אנחנו לאחרונה הרבה הרבה שמענו על מערת צדקיהו. בעיקר כל מיני באמת שילובים אקטואליים, אירועי תרבות שעושים פה, כמו שסיפרנו שרדיו כל חי עשה בתקופה האחרונה כמה כאלו, ואני רואה שגם בתקופה של סבא שלך היה טרנד לא קטן להשתחל פנימה.
להשתחל לא רק זה, אם היו מסתכלים ממול, יש תחנת אוטובוס, התחנה המרכזית של הערבים, התחנה המרכזית של האוטובוסים שלהם, פה היה חצר המטרה. פה היה חצר המטרה של שם בצוהר שנזרק ירמיהו. ובצד ימין שלו יש את המסגד. יש מסגד, מאחורי המרכז המסחרי הזה יש מסגד, ששם טוענים שזה קבר ירמיהו.
עכשיו, מה אתה היה לי יודע על קבר ירמיהו?
מה אני יודע? קודם כל אני יודע הרבה פחות מה שהרב גלי סיפר. הקבר ירמיהו מבחינת המסורת, עוד פעם, אנחנו יודעים לראשונה במאה ה-16, והמסורת הזאת איכשהו הלכה לנו לאיבוד. יש כמה מקומות שכאלה פה בירושלים, הרב גליס הזכיר את שמעון הצדיק, ברוך השם, אנחנו את המסורת הזאת שמרנו. אבל יש פה כמה אתרים בירושלים, הייתי אומר של קבר חולדה למשל, יש כמה אתרים כאלה שאנחנו איפשהו איבדנו באלף.
איך משומם לא יקום מתחילת המתים?
כן. והמקום הזה באמת היה מזוהה לידי יהודים מימי הביניים בשם חצר המטרה. דרך אגב, הביטוי הזה חצר המטרה, לאיזה מטרה של מה, לאיזה מטרה, לא מדובר פה על שום מטרה, מדובר פה על מילה שאם מסתכלים טוב בפסוקים אומרים שהתת דגושה בדגש, זה אומר שחסרה אות. בעצם אם היא לא הייתה דגושה תהיה צריך לכתוב מנטרה, והשורש של נון תת ריש זה לנטור, זה לשמור, החצר שבה שומרים על האסירים, כמו שנאמר, שזה היה בית הסוהר, זה היה בית הכלא. פה שמרו על האנשים, וירמיהו היה פה, לפי זה כתוב מפורש, שירמיהו ישב בחצר המטרה, ממש עד החורבן עצמו. כלומר, הוא ישב בכלא, כנראה בבור, בתוך הבור, והוא שומע מעליו את כל קולות החורבן, עד כמה שזה נשמע נורא. ואנחנו יודעים שהוא באמת, הוא ניצל בחורבן, הוא ניצל והצליח לצאת מירושלים, לא סתם לצאת, אלא המדרש מספר שנבוזרדן זיהה אותו, נבוזרדן רב טבחים, וראה אותו שהוא גולה עם היהודים שגולים לבבל, והוא אומר לו, בוא, אתה משוחרר, קח את הכבלים, נשחרר אותך מהכבלים, הוא משחרר אותו, וירמיהו אומר, לא, אני רוצה להיות עם הגולים, והוא הולך ושם את הראש שלו, ירמיהו, שם את הראש בתוך השלשלאות של הבחורים שגולים, כאילו להיות איתם ולהזדהות איתם. כך מספר המדרש, אבל בפירוש כתוב שירמיהו נמצא פה בזמן החורבן עצמו.
אנחנו עברנו שלושה שבועות של פורענות, קראנו שלושה הפטרות, דברי ירמיהו ושימעו וחזון. אנחנו לדעת כל השלושה הפטרות האלו מדברים על החושים של הבן אדם, דיברו על שנאת חינם, על אהבת חינם. דברי זה לדבר עם הפה, שימעו זה האוזניים, חזון זה העיניים. אנחנו בשלושת החושים האלו צריכים לטפל בהם בשנאת חינם. להביא אהבת חינם.
רב גליס, מה זה עושה לך? אני יודע מה זה עושה לי. אני שואל מה זה עושה לך שאתה עומד כאן, בדיוק איפה שאני עומד כעת, ואתה מביט אל הבניין ממול, ואתה יודע ששם ירמיהו הנביא היה קלו בתקופת החורבן. מה אתה מרגיש?
אני אגיד לך מה זה עושה לי, שאני מיד אחרי מלחמת ששת הימים, כשבאתי, הסתובבתי פה, וחצר המטרה, והתחנה המרכזית של הערבים, זה היה פשוט מיוחד לקחת מפה אוטובוס לשכם, או לנסוע מפה עם אוטובוס ליריחו, להביא לולבים מיריחו, או לנסוע מפה לחברון, להביא הנביא מחברון. זה היה חוויה, חבר'ה צעירים, לבוא לחצר המטרה, או מפה להמשיך את החיים, לנסוע ולטייל ולראות שיש חיים בעיר הזאת.
זאת אומרת, מה שאתה אומר, כי...
אני ממש במשך, אם אפשר להפריע, כן?
כן, כן.
בדיוק במשך למה שאומר הרב גליס, אני גם רוצה להגיד מה זה עושה לי, וזה מתחבר לדברים שאומר הרב גליס. ירמיהו נזרק לחצר המטרה. על מה? על זה שהוא צעק, יהיה חורבן, ואם לא תחזרו בתשובה, אז תדעו לכם שכל הצרות שכתובות בתורה זה מה שיבוא. ואנשים לא אהבו לשמוע את זה, וזרקו אותו לכלא. ועל זה, על זה הוא ישר, על זה הוא כל כך סבל, הוא כמעט טבע בתית שם, כך כתוב שהוא כמעט טבע בתית. כן? עכשיו, הוא לכאורה, כן, מי שקורא את את הנבואות שלו כמו שהם, אז הוא, מה הוא רואה? זה פסימיות, ולראות שחור, והכל רע, והוא כל הזמן רואה רק את השלילי. ואתה חושב, אחרי שכבר קרה חורבן, אם אני הייתי צריך להיות הנביא, וכך היה קורה, אז מה הייתי, אחרי החורבן, מה הייתי אומר? הייתי משלב ידיים על החזה ואומר, נו, אמרתי לכם, כן? אז מה שירמיה עושה זה בדיוק ההפך. אחרי שכבר החורבן קרה, אז הוא מתחיל עם הדברים שיש בהם כל כך הרבה עוצמה של נחמה. אחד מהפסוקים המפורסמים שהוא אומר, זה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, בילדים ולדות משחקים, ובעיניכם יפלא, כן, אז עוד יותר בעיניי, יפלא, אמר השם צבאות, אני לא צטט בדיוק, צטט בערך. ומה זה עושה לי כשנמצא במקום כזה, שאני זוכר את הדברים שאומר ירמיהו, כשהוא מדבר על החורבן ורואה את החורבן בעיניים שלו, ואני רואה לאיפה אנחנו הגענו היום, שאנחנו רואים את הנבואות שמתגשמות ממש, ממש באופן מוחשי, לא צריך לזה פרשנות. כן, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ילדים ולדות משחקים, זה דברים שרואים אותם במוחש. ואנחנו רואים את זה בעינינו ובעצמנו, ורואים את ההתגשמות של הנבואה, אחת מהנבואות שמתגשמות לנגד עינינו.
עכשיו אנחנו בתוכנית...
שאומר, מתגשמות הנבואות זה המשך מכאן, המשך למערת צדקיהו, שער הפרחים. בתוך שער הפרחים יש שם התיישבות יהודית חדשה, יש שם כבר 20 משפחות, ברוך השם, כל מיני בתים שהיו שייכים ליהודים, ועברו לגור שם, יש כאן בית על שמו של נחמיה לוי, השם יקום דמו, ועוד מספר בתים ששוחררו שם, גרים שם כבר היום יהודים. ממש פה, ממשיכים את ה...
עכשיו, לתוכנית שלנו, קוראים הולכים בסמטאות החורבן. כפי שהמאזינים גם שומעים, שומעים את הרעשים, שומעים את האנשים מסביב, שומעים גם את המכוניות, שומעים את רחשי המערה, ואתה הזכרת את שער הפרחים, ואתם מאוד אופטימיים, כי אתם, משום מקום קשה לנו להישאר בחורבן, אנחנו כל הזמן בעוד ישבו זקנים וזקנות, אנחנו כל הזמן רוצים כבר לצאת ולהגיד, הנה, תראו איך הכל פורח. אבל עדיין היום, תשעה באב, אנחנו כן מצווים לחוות את אותו חורבן נוראי שאנחנו... שהוא עדיין קיים בתוכנו. אנחנו מדברים על שנאת חינם ואהבת חינם, ובדיוק בשביל העניין הזה אנחנו מצאים כאן במערת צדקיהו. אתה הזכרת מקודם אייל שהמערה מגיעה עד יריחו?
לפי המסורת. ניסו...
בדקו את זה?
בדקו וניסו ונלאו למצוא הפתח. אף אחד לא...
עד איפה בעצם יודעים כיום שהמערה מגיעה?
היא מגיעה עד עומק... עד עומק של 230 מטר מהפתח שלה. כלומר, אם אנחנו מליד הפתח, כך עוד 230 מטר... פנימה, וזה הכי עמוק ש... וחיפשו, תאמין לי שחיפשו.
עכשיו, אתה מדבר לעומק או...
לעומק ולרוחב, זאת אומרת, המערה היא רוחבית, היא לא עמוקה, אבל היא במגמת ירידה.
זאת אומרת, בערך לאן היא מגיעה, לאיזה אזור?
פחות או יותר, תחשוב על מבנה של הרוב המוסלמי, אנחנו פחות או יותר מגיעים איפשהו...
לחוב ידל רוזה, מתחת לחוב ידל רוזה. כן.
לשם היא מגיעה.
בינת הגיא.
עכשיו, מה בעצם, בוא נדבר קצת על הטרנד הזה, שאנשים כן מנסים היום 2016, אנשים מנסים להתחבר להיסטוריה, לחורבן, לחוות, ואחת הדוגמאות היא דווקא המערה הזו, מערת צדקיהו של האחרונה, היא מאוד נהייתה פופולרית, ואנשים יותר מגיעים ויותר מבקרים. מאיפה זה מגיע, הרצון הזה? לא, כן, אבל... אבל יש כל כך הרבה בחינם, יש ירושלים שלמה שהיא בחינם.
כולה בחינם, כל ירושלים
עדיין, בחינם. עדיין אנשים... היום מרגישים את הצורך להתחבר לחורבן, להתחבר למקום הזה של פעם. מאיפה זה מגיע, הרב גליס?
זה מגיע, כשאתה מתפלל שלוש פעמים ביום, ואתה מתפלל לאברהם ויצחק ויעקב, ואתה אומר בתפילת 18, אתה מזכיר את האבות. מה אתה מזכיר את האבות? למה אתה לא מזכיר את הסבא שלך? את אלו שהיו קודם. אנחנו מזכירים את דורות קודמים, בזכותם אנחנו חיים. מי שאמר פעם, דור שאין לו, אין לו עבר, אין לו הווה וגם אין לו עתיד. אנחנו דור שלנו עבר, יש לנו הווה ויש לנו עתיד גדול מאוד.
אייל, אדם שחי את המדע מצד אחד, מצד שני את התורה ואת המסורת, איך אתה רואה את החיבור הזה באמת של היום, של הדור הזה, עם החורבן, עם מה שהיה פעם, עם ההיסטוריה?
אני אולי, אני איש קטן מאוד, אבל אני, בעיניים הקטנות שלי אני רואה דור עם נשמה גדולה, נשמה ענקית. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, את הדור שלנו, בדברים שאת הדור של, הדור של הסבא של הרב גליס, לא, הוא לא זיכה. אני לא יודע למה. מה, בדור ההוא היו פחות צדיקים מהיום? התשובה היא כנראה שלא, היו יותר צדיקים. אז למה הקדוש ברוך הוא דווקא מראה לנו כאלה ישועות לנו היום ולא לדורות הקודמים? אני לא יודע. אבל אני יודע שהיום, אנחנו רואים דברים גדולים, והדור של היום הוא דור שיש לו... כנראה יש לו זכויות אולי שאנחנו...
איפה אתה רואה את זה בדור הזה?
לכל מקום שאני מסתכל, אני חושב שאתה בעצמך אמרת לבד. יש יותר התעוררות להגיע לאתרים, זה לא בשביל לטייל, לשוף אוויר טוב. אנשים באמת רוצים לברר יותר את המקורות שלהם, לברר את השורשים. כמו שאתה בעצמך ציינת, זה מקום שאולי לא טילו בו כמו שטילו פעם.
הייתך, כי זה מדהים. אנחנו כבר שעתיים עכשיו בעצם נוסעים במסע הזה אחורה, 2000 שנה אחורה, אל חורבן הבית. ואנחנו חווינו את החורבן מזוויות שונות. היינו במנהרות הכותל, היינו יותר עמוק בעיר דוד, היינו באזור הרובע היהודי, ועכשיו אנחנו במערת צדקיהו, ואת כל החוויה הזו אנחנו בעצם משדרים ברדיו, ברדיו קול חי, ואנחנו מעבירים לעשרות אלפי מאזינים שהם מרגישים את החורבן דרכנו. וזה מעניין שאלפיים שנה אחרי יש כל כך צימאון להתחבר לדבר הזה, לגעת בחורבן, להרגיש שיש פה משהו בהחלט אופטימי, שבעצם מחבר אותי למה שאתם אומרים, שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ובאמת הדבר הזה הוא הדבר שמקרב אותנו לגאולה.
זה לחלק לדורות הבאים, אנחנו כאן, ויש סיבה למה אנחנו כאן. יש לנו רצף, יש לנו רצף ארוך מאבותינו ואנחנו, יש לנו רצף ארוך.
והרצף הזה עוד נמשך, אנחנו באיזשהו מקום באמצע הדרך, אני לא יודע איפה. אבל כמו שציינת קודם בצדק, החורבן עדיין פה. כן? עדיין הר השם שומם ושואלים ילכו בו, זה עדיין. והלב, הגוף, פועל, האיברים פועלים שזה אנחנו, אבל הלב עדיין לא. ואנחנו צריכים עוד לשאוף לשם ולהתפלל ולעשות ולהאמין שאנחנו נמצאים בדרך ש... בדרך במסילה עולה בית אל.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך מהעניין האישי שלך, אתה הרבה חוקר את ארץ ישראל ואת ההיסטוריה של ארץ ישראל, אתה הרבה נוגע באמת בחורבן ובמה שהיה פעם. אתה יכול להצביע לאיזה רגע שעמדת מול איזה תגלית או מול איזה משהו שממש התרגשת ואמרת וואו?
קשה לי לבחור לנקודה אחת כזאת. עכשיו שאתה שואל אותי ואני צריך לתת לשלוף תשובה ככה מתוך מגירות הזיכרון, אז נדמה לי שיש נקודה אחת שאם הייתי טיפה חושב יותר אז הייתי מגיע אולי ליותר, אבל ברובע היהודי יש אתר מאוד מעניין שנקרא הרובע ההרודיאני, זה שכונת
מגורים,
היינו שם, לא ידעתי, היינו שם. יש שם בתוך ארון זכוכית כזה על הרצפה סגורים עצים שרופים, כן, אתה פשוט
המאזינים רואה, היו שם איתנו מקודם.
היו, אני חושב שאתה פשוט רואה, במוחש, רואה את החורבן, שאגב, אני לא בטוח שהאש שקילתה את העצים האלה היא דווקא אש של הרומאים. מאוד יכול להיות, אם קוראים טוב את המקורות ההיסטוריים, שהאש דווקא היא של היהודים, שאכלו את היהודים, שהביאו את הסיפור של האש הרומאית, כלומר, בקיצור, שנאת החינם שהביאה לחורבן. אבל
אתה אומר שזאת אש של יהודים?
זאת אומרת שהמורדים, אותם היהודים שנלחמו אחד בשני בתוך ירושלים ערב החורבן,
הם הציתו את האש הזו,
שרפו אחד לשני את מחסני המזון, שרפו אחד לשני את הבתים, ואחד מהבתים, אם הייתם שם
היינו שם עכשיו,
אתם ודאי, אולי נגעת באפשרות שאולי מדובר בשכונה של הכהנים, אולי אפילו של הכהן הגדול.
נכון,
יוסף מתתיהו מספר שאותם מורדים ששלחו אש בבתי ירושלים הלכו קודם כל לבית הכהן הגדול לשרוף אותו, מתוך אותה עריבות שאני לא אחזור עליה כרגע, אבל מאוד יכול להיות שאת האש הזאת, אותה שנאת חינם של יהודים בינם בין עצמם, שהביאה בסוף של דבר לחורבן, היא מה שאנחנו רואים שם אותה נקודה. אם אני צריך לחשוב אסוציאטיבית עכשיו על משהו שככה הכי ממקד אותי בסיפור של החורבן, זה הסיפור של העצים השרופים האלה. אבל דווקא נקודה אולי לא צפויה אולי, שאני חושב ששער יפו, לא רואים בו שום דבר מהחורבן. יש היום שער שהוא לגמרי עות'מאני, ויש שם ממצאים, אין שם באמת משהו שאפשר לראות מתקופת החורבן. אבל, בקצרה, כן? בקצרה, המדרש מספר לנו על רבנו יוחנן בן זכאי שעוזב את ירושלים זמן קצר לפני החורבן, בשביל להקים את עולם התורה מחדש ביבנה, או יבנה ולוד, בשפלת יהודה בקיצור. סיפור שמופיע בכמה גרסאות בחזל, אחת הגרסאות אומרת שהוא ניגש לאספסיאנוס, המפקד הרומי שיושב מחוץ לחומות, ומפתח איתו איזשהו מסע ומתן מעניין, ובסוף הדין ודברים ביניהם, אז המלך, הוא לא מלך, הוא קיסר, אוטוטו יהיה קיסר, כן? אספסיאנוס שואל את רבנו יוחנן בן זכאי, מה אני יכול, תגיד לי משהו שאני יכול לעשות למענך. ואחת הגרסות אומרת שרבנו יוחנן בן זכאי מבקש את השער המערבי, הפונה ללוד, שיהיה פתוח 4 שעות. מי שיצא, יצא, מי שלא יצא, יישאר בתוך העיר, וגורלו יהיה כגורל החורבן. השער המערבי הפונה ללוד זה בעצם שער יפו מבחינה היסטורית, ארכיאולוגית אין לה לראות היום, אבל מבחינה היסטורית השער כמו ששער יפו נקרא שער יפו כי הוא פונה ליפו, כך הוא נקרא שער לוד כי הוא פנה ללוד, מאותה סיבה, הוא נמצא באותו מקום. וכשאני מסתכל על שער יפו ואני חושב שמי שיצא באותן 4 שעות מהשער הזה, הוא זה שבעצם המשיך את הקיום של עם היהודי, אתה, אני, הרב גליס, והמקליט היקר שנמצא איתנו, אנחנו כולנו בעצם שייכים בצורה כזו אחרת באופן אישי לאותן ארבע שעות, שהם בעצם הסיפור של הדקה שאחרי החורבן. ומבחינתי, המחשה אולי, מה שלי באופן אישי שאלת, מה הכי ממחיש את החורבן, הייתי צריך לשלוף מן השרוול. תשובה, שלפתי שתיים.
הרב גליס, אנחנו כבר שעתיים מנסים יחד עם המאזינים לחוש את החורבן, לגעת בו ולנסות לקחת ממנו דברים קדימה. מה מבחינתך בשעתיים האלו הכי ריגש אותך?
תראה, לחזור חזרה לאותו המקומות שאני הסתובבתי שם ואני מסתובב שם הרבה, לחזור לאותו המקומות שזה בעיקר במקומות החדשים שמתגלים מתחת למנהרות הכותל, לחזור חזרה לתעלה איפה שהמורדים עברו, שם באזור עיר דוד, לבוא לפה למערת צדקיהו, לשתי ברוב הרודני, לחזור חזרה, מרגש תמיד ומעניין תמיד, זה תמיד שומעים דברים חדשים. וזה מעניין.
עכשיו, אתה כל כך הרבה מסתובב פה, איך בכל פעם אתה מתחבר ומתרגש שוב ושוב?
אני דור עשירי בירושלים. הראשונים שהגיעו, באו לגור, לא רחוק משער הפרחים, הגיעו במקום שקרא בב חוטה. שער החטאים, שם גרו הראשונים, פה, ממש, ממש קרוב כאן, גרו הראשונים, והם אחרי זה עברו למלות חלדיה, פינת הסריה, שם גר סבא רבא שלי, ואני,
כל,
לא, ממול בתי רייסין, ממש איפה שגרו שלו עם דיסקין מעליו, ואז, אני אומר, החוויה הזאת של לבוא למקומות האלו, המשפחה שלי, פה הם גרו, פה הם נולדו, פה הם היו, לא יצאו מירושלים, לא עזבו את ירושלים, אז אני מתחבר אליהם, לי פעם.
הרב ישראל גליס, תודה שהיית איתי בשעתיים מצמררות לחזור אל החורבן, תודה, הולכים בסמטאות החורבן, תודה לך דוקטור אייל דוידסון שהיית איתנו, תודה גם לפנחס רפאל, תודה לארכיאולוג אלי שוקרון, תודה לדוקטור אבי סלומון, ארכיאולוג הראשי של הקרן למורשת הכותל, תודה לך מוישי קאן, שהיית איתנו במסירות גדולה, במסע הזה הלא פשוט, כן?
אנחנו הרבה קילומטרים. זה היה נראה שזה מעניין אותו.
כן, היה נראה שהוא היה מרותק. אני רוצה גם להודות לעורכת המסורה של התוכנית, יעל ליבר, שהשקיע הרבה שעות בכדי לבנות את השעתיים הללו, וגם לך, מוישי קאן, שהיית איתנו בכל המסע הזה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ובעזרת השם שנזכה עוד היום לראות את בניין בית המקדש, ונזכה לגאולה. הגדולה והשלמה.
בלראות את נחמתה של ירושלים, נזכה לראות גם את...
אמן, אמן. תודה.